אתם מכירים את זה שיש לכם רעיון טוב, ממש טוב, שיכול לעשות ממש טוב לעולם, אבל אף אחד לא עושה את זה? אוטוטו, תשמעו מה קורה כשלאילון יש רעיונות. כסיפור השראה, פודקאסט שמביא את סיפורם של אנשים כישרוניים ומצליחים, שלמרות ואולי בזכות נסיבות מאתגרות, עשו את זה. זהו סיפורו של היזם שהקים את פייפל, ספייסקס, טסלה ועוד. כלומר, אילון מאסק כסיפור השראה. שלום, אני רועי רוזן. אני מאמן אישי, כלומר, אני מאמן אנשים בדגש על יזמים ותיקים וחדשים להשיג פריצות דרך ולהגשים יעדים בקריירה ובחיים. במשך שנים אילון נהג בלוס אנג'לס כל יום ונתקע בפקקים של העיר שהם מהגרועים בעולם. הוא חשב לעצמו, איך אפשר לסיים את הפקקים? רעיון אחד שהיה לו היה מכוניות מעופפות. אבל כשהוא חשב על זה, זה נחמד מאוד שלך יש מכונית כזאת, אבל אם לכולם יש מכוניות כאלו, זה כבר הרבה רעש ועוד מעל הראש שלנו. תחשבו על זה, לא רק הזיהום יעלה, תתארו לכם מה יקרה בתאונה למעלה, באוויר, לאן המכוניות יגיעו, ואיזה מסכן יהיה זה שנמצא בדיוק מתחת לתאונה. בקיצור, האוויר לא היה רעיון טוב. אילון חשב על משהו אחר. מה אם היו מנהרות מתחת לעיר? הרי אפשר לחפור עמוק מאוד בצורה בטוחה באדמה, חוץ מזה שברעידת אדמה המנהרות עמידות לרעידות ולעוד הרבה לחצים אחרים. הוא חשב לעצמו, מה היה קורה? אם הייתי נכנס לי בצד אחד של לוס אנג'לס במנהרה כזאת והייתי יוצא תוך מספר דקות בצד השני. דווקא רעיון טוב. העניין הוא שלאילון יש המון רעיונות והוא לא ממש יודע להשאיר את הרעיון כרעיון. בפרק הזה נבדוק מה יצא מהרעיון הזה של אילון וגם מה קרה עם רעיונות אחרים שלו. מתחילים. מכירים את ההוא שמדבר איתכם בפקודות? קצר, מונוטוני, בעצם כמו אשתי.
אמו, דום.
ואתם בכלל לא אוהבים שידברו איתכם עם רגשות, בחום או עם הרבה פרטים, כמוני. בעולם יש ארבע קבוצות של סגנונות תקשורת שונים לגמרי, שכל קבוצה מקשיבה, מתקשרת ומקבלת החלטות בצורה שונה. לדוגמה, אשתי ואני. רוב הקצרים שיש במערכות יחסים קראו כי השיחה נועלה בסגנון תקשורת שלא נכון למקשיב. אם מעניין אתכם ללמוד איך ליצור שיתוף פעולה במקומות מאמתים דרך סגנון התקשורת, אני ממליץ על קורס קצר, אונליין או פרונטלי שנקרא סגנונות תקשורת. אתם מוזמנים להתקשר למספר 077-804-4008. בפרק הקודם שמענו איך אילון הציל את טסלה מפשיטת רגל. נמשיך מהמקום שהפסקנו. אילון החליט להוציא הודעה לעיתונות אחת לשבוע. המטרה הייתה להראות התקדמות וליצור עניין בטסלה. הוא אמנם לא עמד בהודעה אחת בשבוע, אבל טסלה התחילו להוציא הודעות באופן קבוע כל הזמן על חידושים ברכבים ודברים נוספים שהם רוצים ליצור. כמה זמן אחרי זה התגלתה עוד בעיה. מספר רכבי טסלה, מודל S, נשרפו, ועיתונאים כתבו שזה בגלל תקלות של טסלה. אילון החליט לטפל בזה אישית. הוא חשש שזה עלול להרוס את החברה ואת המותג. אילון יצא עם הודעה לתקשורת שטסלה מודל S הוא הדגם הבטוח בעולם, והוא הולך להוסיף עוד מיגון מתחת לרכב ובצדדים כדי להבטיח את זה. הוא גם ביקש מהמהנדסים שלו לבדוק מה באמת קרה בתקלות עם הרכבים. הוא גילה שהיו פגמים בדיווח העיתונאי לגבי הרכב. כמובן שהוא מיידית יצא לתקשורת והתאמת עם הדיווח הלא מדויק. הטיפול המהיר והאישי של אילון עבד. אנשים המשיכו לקנות את מודל S של טסלה, ומחיר המניות של טסלה לא נפגע. בנוסף, אחד מהדברים שאילון גילה שמונעים מאנשים לקנות את הרכבים של טסלה, זה החשש שכשהם ירצו למכור את הרכב שלהם, אף אחד לא יקנה מהם את הדגם S. ישר אחרי המשבר, אילון החליט לצאת עם הודעה לתקשורת שהוא אישית מבטיח את שוק היד השנייה של רכבי טסלה. הוא אמר שהוא מוכן לקנות כל רכב יד שנייה שאנשים לא הצליחו למכור במחיר שמקביל לירידת הערך של רכבים דומים למודל ה-S. אילון גם יצר מסלולי מימון לרכב ועבד על שיפורים בתוך מרכזי השירות של טסלה שלא היו טובים. הודעה נוספת שהוא הודיע הייתה שבקרוב אנשים יוכלו להגיע לעמדות ההתנה של טסלה, לעמוד שם עם הרכב מעל בור מיוחד, ורובוט יוציא את הסוללה שלהם ויחליף אותה תוך מספר דקות. הוא אמר שלקוחות של מודל S יוכלו לבחור אם הם רוצים התנה חינם או התנה מהירה. כל הדברים האלה יצרו מומנטום מאוד חזק לרכישת רכבי טסלה, והפכו את המותג של טסלה ליקר ואיכותי. מה שמזכיר לי, שאני חייב לחפש מבצע טוב לכובעים. זה פשוט הולך לעלות לי המון כסף להוריד כובעים בפני אילון. אילון מאסק הפך להיות סלב כמו שסטיב ג'ובס היה לפניו. אנשים והתקשורת ממש חיכו למסיבות עיתונאים שלו. בינתיים, בשנת 2010, SpaceX הפכה לחברה הראשונה הפרטית שהצליחה לשגר ולהחזיר חללית ממסלול ההקפה עם קפסולת הדרגון שהם בנו. בשנת 2012, SpaceX הייתה החברה הראשונה שקפסולה שלה הצליחה להגון בתחנת החלל הבינלאומית. בשנת 2015, SpaceX הצליחו להנחית את הטיל פלקון 9 בחזרה בניסוי. היא הייתה החברה הראשונה בעולם שעשתה את זה, ובכך אילון יכל להגשים את החזון שלו של טיסות זולות לחלל. בואו נחזור קצת בזמן. בני הדודים של אילון הקימו חברת מחשבים. החברה הצליחה והם הרוויחו בה סכומים יפים. בשנת 2004 הם התחילו לחפש עוד משהו לעשות. הם רצו לעשות משהו משמעותי שיוכל להשפיע על העולם. בטיול משותף, אילון, שהיה משקיע די גדול בחברה שלהם, הציע להם לנסות ללכת על התחום הסולארי. אילון, כבר כמה זמן שאנחנו מחפשים רעיון לעסק שיכול להשפיע על העולם לטובה כמובן. כמובן. מה דעתך? מה כדאי לנו לעשות? אני חושב כל הזמן על התחום של אנרגיה סולארית. כבר בקולג' חשבתי על זה, ואם הייתה לי הזדמנות, הייתי פותח עסק בתחום הזה.
למה אתה חושב דווקא על התחום הזה?
לדעתי, זה תחום עם המון פוטנציאל. קודם כל, מבחינת השינוי החיובי שהוא יכול לייצר בעולם. תחשבו על זה, שאנרגיה סולארית היא בעצם אנרגיה נקייה, מהשמש, כזו שלא ממש מזהמת או מחממת את העולם. וגם יש לה פוטנציאל עסקי נפלא.
אוקיי. נשמע מעניין. בואו נברר מה זה אומר.
לקח לשלושת האחים שנתיים של מחקר עד שהם עלו על רעיון טוב. מה שקרה זה שהם הלכו לתערוכה בתחום הסולארי. באחד מהפאנלים שהם נכנסו באותה התערוכה, הם שמעו כל הזמן על נפלאות התחום. אחד מהמנחים שאל את המרואיינים למה הם לא עושים כלום עם זה. המרואיינים ענו שהם מחכים שמחירי הפאנלים הסולאריים ירדו. זה נתן לאחים רעיון. כולם בתחום ניסו לייצר פאנלים סולאריים. האחים החליטו שהם יתעסקו בחלק אחר לגמרי, בהרכבה של הפאנלים הסולאריים בחברות. בשנת 2006 הם הקימו חברה שקראו לה Solar City. אילון החליט להשקיע בחברה. הוא קנה כשליש ממניות החברה. אילון, שהיה ממש טוב בלהפוך רעיון למשהו פרקטי, עזר לאחים לבנות תוכנית עבודה טובה. תוכנית העבודה כללה את הרעיון לפנות בעיקר לחברות, ובעתיד גם לבתים, ולעשות להם ליסינג לפאנלים סולאריים. קנייה והרכבה של פאנלים סולאריים זה דבר יקר. הם הציעו שהלקוח לא יצטרך לשים שום כסף מראש, אלא לשלם כל חודש בחודשו. בינתיים, הלקוח ירוויח מעצם זה שעלויות החשמל שלו ירדו משמעותית. כשהלקוחות יסיימו את תקופת הליסינג שלהם, הם יוכלו גם לשדרג למערכת טובה יותר אם הם ירצו. את התוכנית הזאת אילון עזר להם לבנות. התוכנית הייתה טובה. האחים התחילו להעסיק עובדים וללמד אותם את העבודה. לאט לאט הם צמחו, עד שהפכו להיות החברה הגדולה ביותר בארצות הברית בתחום הסולארי. הם לא ייצרו פאנלים סולאריים, אלא הרכיבו אותם. לכן, כשיצרנים סינים התחילו לשלוח פאנלים סולאריים לכל העולם במחירים זולים, לא רק שהם לא נפגעו, אלא הם הרוויחו מירידת המחירים של הפאנלים הסולאריים. חברות אחרות זיהו את ההצלחה של Solar City וניסו לחכות אותם. לאט לאט, Solar City התחילו לעבוד עם רוב החברות הגדולות ביותר, כמו אינטל. בשנת 2012 החברה הונפקה בבורסה. סתם שתקבלו מושג, שווי החברה היה כמה מיליארדי דולרים. כבוד. בשנת 2014, Solar City הציעו משהו נוסף ללקוחות שלהם. הם הציעו ללקוחות אופציה לקנות סוללות לאחסון החשמל. בעצם, הם הציעו להטעין את הסוללות במהלך היום בצורה סולארית. הלקוחות יוכלו להשתמש בחשמל שהוכסן בסוללות, בזמנים של הפסקות חשמל או בלילות. מי שייצר את הסוללות עבורם הייתה חברת טסלה, או יותר מדויק, המפעל של הסוללות החדש שהם בנו, הגיגה פקטור. ביוני 2014, הם החליטו לקנות חברה שמייצרת פאנלים סולאריים בארצות הברית ב-200 מיליון דולר. החברה הזאת שיפרה את הפאנלים הסולאריים והצליחה לייעל את הפאנלים כך שהם יספקו יותר חשמל מרוב הפאנלים הקיימים בשוק. עכשיו, Solar City יכלו לשלוט במחירים ולהוריד אותם. הם פעלו בשיטת אילון מסק, וכנראה בהשראתו של אילון. הם החליטו לייצר כמה שהם יכולים במפעל שלהם, וככה להוריד עלויות ולשלוט באיכות המוצרים. הייתה עוד סיבה לזה שהם רצו לקנות את חברת הפאנלים הסולאריים. Solar City התקינו יותר פאנלים סולאריים מאשר רוב החברות יכלו לייצר. עכשיו הם יכלו לשלוט גם באספקת הפאנלים הסולאריים, כלומר, הם לא יהיו תלויים יותר בספקים חיצוניים. המטרה הכללית של החברה הייתה שהלקוחות יצמצמו את צריכת החשמל הרגילה שלהם, ואולי אפילו יפסיקו אותה לחלוטין, ויעברו לחשמל סולארי. בישראל יש כרגע שיפוצים ובנייה של קווי רכבת בין הערים הגדולות, ואפילו יש מחשבה לבנות קו רכבת לאילת. למה בעצם צריך את זה? אולי יש דרך אחרת טובה יותר. בואו נחזור קצת אחורה בזמן. באוגוסט 2013 אילון הכריז על רעיון חדש, הייפרלופ.
When?
שמעתי שהשלטונות בקליפורניה רוצים לבנות רכבת מהירה כמו רכבת הבולט של יפן, בכמה מיליארדי דולרים.
אילון, לא הבנתי מה הבעיה בזה.
אני לא מבין את הרעיון הזה.
מה אתה לא מבין?
הם מוכנים להשקיע כל כך הרבה כסף עבור הרעיון הזה, שהוא רעיון לא יעיל ויקר, כשיש משהו טוב בהרבה וזול בהרבה.
כמו מה?
אפשר ליצור צינור עם לחץ אוויר נמוך, לחץ שיהיה קרוב ככל שאפשר לוואקום. בצינור הזה אפשר לשים קרונות שיבנו במיוחד עבור הצינור הזה. כשלחץ האוויר נמוך יש מעט מאוד חיכוך, והמהירות תהיה גבוהה מאוד. תחשבי על זה ככה, אנשים יכולים להיכנס לקרון במהירות, ללא זיהום האוויר של מטוסים, ולהגיע ליעד שלהם יותר מהר מאשר ייקח להם אי מטוס.
וואו, רעיון מעולה. מה אתה הולך לעשות עם הרעיון הזה?
תני לי לחשוב על זה. התכנון של אילון היה שההייפרלופ יאפשר לעבור מרחק של 560 קילומטר בין לוס אנג'לס לבין סן פרנסיסקו ב-35 דקות, כלומר, מהירות ממוצעת של מעל 900 קילומטר לשעה. תחשבו על זה, זה בערך קריית שמונה עד לאילת ב-35 דקות. הוא לא היה הראשון שחשב על זה. חשבו על נסיעה כזאת כבר לפני 200 שנים, אבל אילון הוא לא אחרים. הוא ראה תכנון שבעיניו היה מיושן ובזבזני, והוא ראה דרך לעשות את זה טוב יותר. הבעיה הייתה שאף אחד אחר לא ניסה לעשות את זה. אז הוא פרסם את הרעיון שלו בצורה מפורטת למדי, וקיווה שמישהו יקפוץ על הרעיון. וזה מה שקרה. די מהר אחרי זה, נפתחו מספר חברות במטרה ליצור את חלום ההייפרלופ של אילון. ביניהם, וירג'ין של המיליארדר ריצ'רד ברנסון. כנראה שזה מה שאילון רצה, ליצור מודעות לחידוש הזה, ושמישהו יקום ויעשה את המיזם הזה. בשנת 2015, אילון הכריז על תחרות עיצוב של ההייפרלופ. הוא אמר שהוא מתכוון לממן את הבנייה של מסלול כזה. גם בשנים 2017, 2018 ו-2019 היו תחרויות שהתמקדו במהירות שההייפרלופ תוכל לייצר. את כל זה אילון עשה במטרה לעורר את הדיון בנושא ובניסיון לעודד את בניית ההייפרלופ. השלטונות בארצות הברית כבר מדברים על בניית תשתית של הייפרלופ לנסיעה בפועל בין ערים. גם לסיפור הזה עוד יהיה המשך. זוכרים שדיברנו על טסלה מקודם, לפני כמה רעיונות וכמה חברות? אז בואו נחזור שנייה לטסלה. עם ההצלחה של מודל ה-S, אילון התחיל לתכנן את ההמשך. הרעיון היה להמשיך ולייצר רכבים שיהיו יותר ויותר נגישים מבחינה כספית לקהל הרחב. כלומר, התכנון של אילון היה להגיע לרמה שבה טסלה תמכור מיליוני רכבים. זה היה מאוד מבורך מבחינת טסלה, אבל נוצרה בעיה חדשה. אין מספיק סוללות עבור הרכבים העתידיים של טסלה. מה שקורה זה שייצור סוללות הליטיומיון יקר. יש מעט חומרים בעולם, וסין די השתלטה על ייצור הסוללות. אילון הבין שהדרך היחידה שלו לשלוט בייצור, לוודא את איכות הייצור וגם לוודא שטסלה יקבלו את כמויות הסוללות שהם צריכים, ולבנות מפעל לסוללות. הם התחילו לחפש מיקום נכון גם מבחינת המרחקים מהמפעלים שלהם, וגם מבחינת העסקה הכלכלית הטובה ביותר עבורם. בסופו של דבר, אילון סגר על הקמת מפעל במדינת נבדה. בשנת 2014, טסלה הכריזו על התוכניות שלהם להקמת מפעל הגיגה, או גיגה פקטורי. הם סגרו עסקת שותפות עם חברת פנסוניק, שבה פנסוניק תשקיע עם טסלה בהקמת המפעל, והיא תוביל את החלק של ייצור הסוללות, עלות הקמת המפעל הייתה כ$5 מיליארד, שמתוכם פנסוניק השקיעו $1.6 מיליארד. בשנת 2016, המפעל כבר התחיל בייצור חלקי של סוללות, ובשנת 2017 הם כבר ייצרו בצורה מלאה. המפעל הוא הגדול בעולם מבחינת השטח שלו, והוא אחד מהמפעלים הפוריים בעולם. אילון כמובן כבר חשב קדימה. הוא אישר בנייה של מפעלים נוספים ברחבי העולם, וזה כדי שיהיה אפשרי לספק את הצרכים העתידיים של טסלה. בואו נבדוק שנייה מה קורה בטסלה. בשנת 2015, אילון הכריז על מודל חדש שיצא למחירה, מודל 3, שהוא בעצם רכב משפחתי רגיל שיתחרה בקטגוריית רכבי היוקרה הפחות יקרים. האמת שהוא רצה לקרוא לרכב מודל E, אבל הוא קיבל התראה מחברת פורד שהם רוצים לייצר מודל E ושהם יתבעו אם הוא ימשיך עם הרצון שלו. רגע, בואו נדבר שנייה למה דווקא מודל E. לטסלה יש מודל S, יש מודל X ויש את ה-Y העתידי. ואילון רצה לייצר מודל E כדי ליצור את הקוד סקסי. זה היה חוש ההומור המיוחד של אילון. אז כשמודל E לא התאפשר לו, הוא הלך על הספרה 3, שמזכירה את E רק בהפוך. בואו נחזור לסיפור על מודל 3. טסלה הודיעו שהחל משנת 2016 ניתן יהיה להזמין את הרכבים בהזמנה מוקדמת בתמורה למקדמה של $1,000 על הרכב. במרץ 2016 אילון פתח את האפשרות להזמנות מוקדמות על הרכב. תוך שבוע הזמינו למעלה מ-325,000 הזמנות, עד שטסלה נאלצו להגביל את ההזמנות מראש לשני כלי רכב ללקוח. זו הייתה כמות ההזמנות הגדולה ביותר בהיסטוריה לכלי רכב כלשהו. כמובן שהיו עיכובים בייצור של הרכב, וטסלה אפילו החזירו לחלק מהמזמינים את הכסף. בואו נבדוק לרגע מה קורה עם ספייסקס. בשנת 2017, ספייסקס התחילו לנצל את הטילים שלהם לטיסות חוזרות ונשנות. זה נעשה בזכות הטכנולוגיה שהם פיתחו, שבה הטילים חוזרים לנחות אחרי השחרור של החלק שטס לחלל. זו אחת מהסיבות שחברות ומדינות יכולות לשלוח מאותו הרגע ציוד, משימות ולוויינים בזול לחלל. בשנת 2018, SpaceX הביאו לעולם את הטיל החזק ביותר היום, את הפלקון הווי. טיל שמסוגל לקחת משלוחים לתחנת החלל וגם יותר מזה. SpaceX עובדים על חללית חדשה, על הסטארשיפ, ועל טיל חזק יותר, הסופר הווי. ביחד, שניהם מיועדים לקחת בני אדם, ציוד ומטען ליעדים רחוקים מאוד. שניהם מיועדים לשיגורים של יותר מ-100 טון עליהם. מה שאומר ששניהם מיועדים בין היתר לשגר לוויינים ובני אדם למסלול סביב כדור הארץ, והם יהיו מסוגלים לבצע משימות עתידיות מאוישות לירח ולמאדים. בחזרה לטסלה. אילון אמר ששנת 2018 הייתה אחת מהשנים הקשות בחיים שלו. הוא אמר את זה בקשר להשלמת מודל 3 של טסלה. אני עדיין לא מכיר את כל פרטי השנה הזאת, אבל אם אני מבין נכון, זה כנראה דומה ללחץ שהיה עד יציאת הדגם S בזמנו. אילון אמר שבתכנון דברים נראו קלים יחסית, אבל הסתבר לו שככל שמנסים לייצר רכבים איכותיים בסטנדרט גבוה ועם תג מחיר ששואף להיות נמוך, האתגרים גבוהים הרבה יותר. עד שנת 2021, טסלה כבר הציגה לעולם גם מסעית טריילר חשמלית לגמרי, ועוד שני סוגי רכבים מסחריים חשמליים לגמרי. בנוסף לזה, טסלה עובדים על השלב השלישי בתוכנית הגדולה שלהם. כלומר, הם עובדים עכשיו על פיתוח רכב במחיר עממי יותר, שיוכל להתחרות במחיר בכל החברות הגדולות בעולם. יש דבר נוסף שמבדיל את אילון מכל איש עסקים ששמעתי עליו אי פעם. אילון באמת מאמין שרכבים חשמליים הם העתיד. הוא מאמין שהטכנולוגיה הזאת גם יכולה לשנות לטובה את ההתחממות הגלובלית בעולם. בשנת 2014 אילון הצהיר שהוא מוותר על הרבה פטנטים של טסלה והופך אותם לאופן סורס, כלומר תוכן פתוח לחלוטין, לכל חברה שרוצה לייצר רכבים חשמליים. המטרה שלו היא להאיץ משמעותית את הכניסה של הרכבים החשמליים לעולם. לדעתי, רק על זה מגיע לו פרס נובל או משהו כזה. זוכרים שבהתחלה סיפרתי לכם על הרעיון של אילון לדלג על הפקקים? בואו נדבר על זה. במשך 5 שנים אילון הסתובב לו עם הרעיון הזה, והציע את הרעיון לאנשים, וחיכה שמישהו יעשה את זה. זה לא קרה. אז הוא החליט לעשות את זה לבד. בשנת 2016 אילון הקים את הבורינג קמפני, שהתרגום שלה הוא חברת הקריאה, או החפירה. אחד מהמהנדסים של ספייסקס רצה לקחת על עצמו את הפרויקט, ואילון אפשר לו. הם קנו ציוד והתכוננו לחפור בתוך החנייה של ספייסקס, כי בתוך המתחם שלהם הם לא היו צריכים אישורים מהעירייה. באחד מימי שישי, אילון דיבר עם העובדים של בורינג קמפני. תגידו, מתי אתם מתחילים לחפור?
זה ייקח לפחות שבועיים.
למה?
זה הזמן שייקח לנו להזיז את המכוניות של כולם ממגרש החנייה. אחרי שנזיז את כולם, צריך להביא מכונות קריאה למקום, להכין את השטח ואז נתחיל לחפור. בקיצור, שבועיים.
אני לא מסכים איתכם. בואו נתחיל היום ונראה מה הבור הכי גדול שנוכל לחפור עד יום ראשון בצהריים, כשהמכונה פועלת 24 שעות ביממה.
אז צריך להזיז את כל הרכבים.
אני אדאג לזה. בהמשך אותו היום כבר פינו את כל הרכבים מהחנייה ההיא והתחילו לחפור. בראשון היה שם בור ענק באדמה. ככה זה התחיל. הם המשיכו לחפור את המנהרה, ובינתיים הם השיגו גם היתרים למנהרה מתחת לעיר עצמה. אילון סיפר לתקשורת על הרעיון שלו. הוא תכנן שאנשים יעברו מצד אחד של העיר לצד השני של העיר, מתחת לפקקים במהירות גבוהה מאוד, וכך יחסכו שעות חשובות. הדרך שבה הוא תכנן שזה יקרה הייתה שהרכב יגיע למעלית שתוריד אותו למנהרה. הרכב יושב על מעין פלטפורמה עם גלגלים שמסוגלת לנסוע במהירויות גבוהות מאוד, כ-200 קילומטר לשעה. כל זה עד שהרכב יגיע לצד השני. שם תחכה לו מעלית נוספת שתעלה אותו למעלה. אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים להיכנס לאתר של החברה ולראות סרטונים איך הפלא הזה נראה. מאז אילון הרחיב את השירות שהחברה מסוגלת לבנות לתעלות, למטענים, לאנשים ולהעברת תשתיות. הבורינג קמפני גם בונים מנהרות עבור חברת הייפרלופ. ממשלת ארצות הברית ראו את המנהרה המקורית בלוס אנג'לס והם החליטו לסגור חוזים עם החברה לבנות להם מנהרות הייפרלופ בין מטרופולינים גדולים, לדוגמה בניו יורק לפילדלפיה, ומנהרות הייפרלופ שיובילו מערים גדולות לשדות תעופה. בקיצור, העתיד עדיין נכתב בחברה הזאת. חשבתם שאילון סיים? אז בשנת 2016 אילון החליט להקים סטארט-אפ נוסף, שמתעסק בתחום הניורו-טכנולוגיה. לחברה קוראים Neuralink. החברה עובדת על שבבים להשתלה במוח אדם. מה שהם מנסים לעשות הוא פשוט, יחסית, או שאולי לא כל כך פשוט. החברה מנסה לענות על שאלה מסוימת. האם אפשר למזג טכנולוגיה בתוך המוח שלנו? אילון ממש רוצה בסופו של דבר שנוכל לשלוט בטכנולוגיה בצורה פשוטה דרך שבב שמושתל לגולגולת שלנו. אבל בדרך, עד שיהיה אפשרי להשתיל לכולם את השבב, אילון רוצה לעזור לכל מיני אנשים עם בעיות נוירולוגיות שכרגע אין להם פתרון, כמו איבוד זיכרון, אנשים שאיבדו את יכולת התפקוד של המוח, כמו אנשים שהם צמח או אנשים עם אלצהיימר, ועוד. יהיה מעניין לראות לאן זה יגיע. סיפרתי היום על הרבה חברות, וניסיתי לעשות את זה כמה שיותר צמוד לרצף כרונולוגי. הסיבה היא כי זה קרוב לקצב הפעולה של אילון. אנחנו רק מקשיבים, אבל הוא מנהל, חושב, משקיע ומייעץ לכל החברות האלה. אילון פועל מתוך פתרון בעיות, חזון ערכי ונחישות. אם רק 20% ממה שאילון מתכנן יצליח, העולם הזה יהיה מעניין יותר וטוב יותר עבור כולנו. בזה סיימנו את הסדרה הארוכה הזאת לבינתיים על אילון מסק. בפרק הבא אני הולך לדבר על דמות שונה מכמה בחינות מכולם. קודם כל, סיפור החיים שונה, המקצוע שונה והמגדר שונה. כלומר, הסדרה הבאה תהיה על מישהי. מישהי שחצתה משברים שהיו יכולים להפיל רבים, אבל היא מינפה את המשברים, עשתה שינוי בתחום שלה ובדרך הפכה להיות אחת מהאנשים העשירות בעולם. בקיצור, יהיה מעניין. לפני 16 שנים עשיתי את סדנת מהות. ראיתי על ידי כמה תהליכים חווייתיים פשוטים שאני יכול יותר ממה שחשבתי על עצמי. זה נשמע כמעט בלתי נתפס שחמישה ימים עשו כזה שינוי בחיים שלי, אבל זה מה שקרה. מי שמעוניין לשמוע יותר, מוזמן לשלוח אליי הודעה פרטית או פשוט להיכנס לפייסבוק של Humanication. אם אהבתם את הפודקאסט, אתם יותר ממוזמנים לשתף אחרים. אתם גם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט בדף הפייסבוק המיוחד שיצרתי עבורו. הדף נקרא בשם המפתיע כסיפור השראה. אני אשמח לקרוא הצעות שלכם על אנשים שהייתם מעוניינים לשמוע עליהם. בנוסף, למי שמעוניין באימון אישי, פרסום בפודקאסט, הרצאה או עצה טובה לאתגר שיש לכם, מוזמן לשלוח אליי הודעה. הערה חשובה, בפרקים יש קטעים של שיחות בין אנשים. חשוב לי להדגיש שהשיחות לאו דווקא נאמרו על ידי הדמויות האמיתיות. התוכן של השיחות הוא אמיתי, על פי המחקר שעשיתי, אבל אין דרך אמיתית לדעת מה בדיוק נאמר בשיחות. את השיחות האלו, לרוב, אני מדבב. לפעמים בעזרת הבנות שלי ולפעמים בעזרת אחרים. אמנם לא הכל באמת נאמר בשיחות המקוריות, אבל השיחות נועדו לתת תחושה מסוימת, להציג אווירה ספציפית או להדגיש מקרה מסוים. אני הייתי רועי רוזן, ניפגש בפרק הבא.